עכשיו אני יודע. טוב, אנחנו בתחילת סימן קופצדי, נכון? בחלק האחרון של סעיף א', בואו נחזור מהר על הסעיף. דבר תורה אין האישה מטמאה ולא אסורה לבעלה עד שתרגיש שהיא יצא דם מבשרה, וחכמים גזרו על כתם שנמצא בגופה או בבגדיה שהיא טמאה ואסורה לבעלה, אפילו לא הרגישה ואפילו בדקה עצמה ומצאה טהורה. הוא צריכה הפסק טהרה שתבדוק עצמה ותמצא טהורה, ואחר כך תמנה שבעה נקיים חוץ מיום המציאה, כאילו ראתה ודאי וכמו שהתבר לכמן סימן קופצה דיבה. עד כאן ראינו. ואם הרגישה שנפתח מקורה להוציא דם ובדקה אחר כך ולא מצא כלום, יש מי שאומר שהתמאה. הדבר הזה זה החומרה של תרומת הדשן. תרומת הדשן כותב שברגע שיש הרגשה בלי ראייה, עד עכשיו דיברנו על ראייה בלי הרגשה, נכון? זו גזירת כתמים. המקרה ההפוך של הרגשה בלי ראייה, אומר תרומת הדשן שבמצב שכזה היא טמאה, למרות שהיא לא ראתה אחרי זה שום דבר. מה הסיבה? אומר תרומת הדשן, מכיוון שאנחנו חוששים שמא יצא איזושהי טיפת דם, והטיפה הזאת נאבדה או נימוכה או משהו כזה, מאיזושהי סיבה זה נעלם, הרי לא סתם אישה מרגישה הרגשה, ולכן אנחנו צריכים להחמיר ולטמא אותה. האם באמת אנחנו חוששים לחשש הזה או לא? זה דבר מעניין. הרמ"א פה לא משיג על תרומת הדשן בכלל, הוא לא משיג על השולחן ערוך, הוא משאיר את הדין כמו שהוא, אבל בדרכי משה בסימן קפ"ח הרמ"א כן משיג על תרומת הדשן, ככה שלא כל כך ברור מה קרה, למה בסופו של דבר הרמ"א לא השיג פה על דברי תרומת הדשן. מי שבאמת חלק עליו הלכה למעשה זה שני אחרונים גדולים בשאלת יבץ, רבי יעקב עמדין, וגם בשוטה רדווז, שניהם חלקו על תרומת הדשן וטענו שאנחנו לא חוששים לעניין הזה בכלל. אז איך אנחנו פוסקים למעשה? אז פה אנחנו נמצאים בעצם באיזשהו מין צריך קצת לעשות פשרה בין השיטות. אז ככה, אז אם האישה באמת הרגישה הרגשה של פתיחת פי המקור, כן? זוכרים? דיברנו על שלוש הרגשות, נכון? יש פתיחת פי המקור, יש נזדעזע הגופה, ויש זיוות דבר לך. אם האישה הרגישה שנפתח מקורה, וזה מה שכתוב כאן, אם הרגישה שנפתח מקורה להוציא דם, הרגשה, פתיחת פי המקור, כיוון שלכולם זאת הרגשה דאורייתא, אז כאן באמת אנחנו פוסקים שהיא תהיה טמאה, כמו שאמר תרומת הדשן, כמו שהשולחן ערוך כותב. אלא אם כן, האישה הזאת היא מסולקת דמים. מסולקת דמים זאת אומרת, או שהיא מעוברת, או מניקה, או זקנה, אחד משלושת אלה, לא צריכה לחשוש בהרגשה בלי ראייה, גם קטנה לכאורה, אותו עניין, גם היא מסולקת דמים. אם היא הרגישה זעזוע שנזדעזע הגופה או זיוות דבר לך, אז פה יש מחלוקת בין האחרונים ואחרוני האחרונים. הרב מרדכי אליהו מקל בשתי ההרגשות האלה, יש חתם סופר ויש חוכמת אדם. החתם סופר מקל בזיוות דבר לך, והחוכמת אדם מקל בנזדעזע הגופה, נדמה לי. אז הרב מרדכי אליהו אומר, גם פה אני מקל וגם פה אני מקל, ולכן בעצם הוא מחמיר אך ורק בפתיחת פי המקור, או אם זאת אחת כזאת שיש לה שעה קבועה. יש לה שעה קבועה לראייה שלה, ובשעה הקבועה לראייה שלה הרגישה אחת מההרגשות האלה ובדקה ולא מצא כלום. אז אני אומר, כיוון זה שעה קבועה לראייה שלה, אז מסתבר שצריך להחמיר בדבר הזה. לעומת זאת, הרב ווזנר מקל אך ורק בזיוות דבר לך. כבר הזכרנו את זה שזיוות דבר לך זה, לפי הרבה מהפוסקים, זאת לא הרגשה דאורייתא, זוכרים? דיברנו על זה כמה וכמה פעמים, שזיוות דבר לך, לפי הרבה מהפוסקים, זה לא הרגשה דאורייתא. הסיבה היא כי בגמרא במסכת נידה כתוב שהרגשת יציאת הדם היא הרגשה כזאת שאישה שישנה מתעוררת ממנה, כן? זה משהו שמפריע לה עד כדי שזה מאיר אותה. ואם זה זיוות דבר לך, זיוות דבר לך זה לא משהו שיעורר אישה מהשינה שלה. כך טוענים אלה שטוענים שזיוות דבר לך היא לא הרגשה. אז לכן הרב אוזנר מקל בזיוות דבר לך, ואומר שאם זאת הייתה הרגשה שלה והיא לא מצא כלום, היא לא תהיה טמאה בכלל. מקרה שמדבר עליו הנודע ביהודה, אישה שחלמה בלילה שהרגישה. חלמה בלילה שהרגישה, התעוררה בבהלה, בדקה את עצמה ולא מצא שום דבר. מה יהיה הדין פה? חלמה שהרגישה שנפתח מקורה, פתיחת פי המקור. האם במצב שכזה היא תהיה תמאה או לא תהיה תמאה? מה אתם אומרים? אה? מה אתה רוצה אותה כלפי? טוב, אני אומר לא להתייחס לאל.
לא, יש הרבה פעמים שלפעמים מישהו שבאמצע שינה, אבל קצת לבן אדם מתחיל לתורח, אז יכול להיות שיש איזו הרגשה שאז מכניסים את זה חזרה לחלום, אבל אפשר להגיד שזה היה דבר אמיתי.
שזה היה דבר אמיתי?
כן.
אז אתה חושב שאולי זה היה אמיתי. טוב, אז באמת מה שנודע ביהודה, אולי בגלל שהוא היה, אולי הנודע ביהודה בגלל שהוא היה ליטווק כזה בדם, התשובה שלו על השם ייחוד, איך שהוא יצא כנגד החסידים וזה, אז אולי בגלל שהיה ליטווק בדם הוא באמת לא יחזיק מזה יותר מדי. ובעצם מה שהוא אמר, מתי אנחנו חושבים לתרומת הדשן? אם היא ודאי הרגישה, היא חלמה שהרגישה, אולי הרגישה, אולי הרגישה, בספק אם היא הרגישה ולא מצא כלום, אנחנו לא חוששים לזה בכלל. עוד קולה מאוד גדולה שיש לנו היום, ואת זה הרב מרדכי אליהו מביא, היום שאנשים הולכות עם בגדים, עם בגד תחתון שהוא צמוד לגוף שלה. הרי כל החשש של תרומת הדשן היה שמא נפלה טיפה דם ונאבדה או נמוכה. אבל ברגע שיש בגד צמוד לגוף שלה, ככל הנראה שזה לא נאבד, זה יצא אז איפה שזה היה צריך להיות על הבגד. אז במצב שכזה, גם כן זאת סיבה להקל, גם כן כמו כן, אם האישה הרגישה ומיד בדקה את עצמה תוך 5 דקות ולא מצא שום דבר, זאת גם כן סיבה להקל. בקיצור, יש לנו פה כמה וכמה חשבונות מתי להקל בדבר הזה. הדין של תרומת הדשן, למרות שהוא נאמר פה כאילו בלי חולק, הוא לא דין מוסכם, ולכן רק ברגע שזה ממש ודאי, הרגשה דאורייתא ואין סיבות להקל, אז אנחנו נחמיר אחרת.
הוא מבית לדקה, יש מי שאומר.
מה? יש, כן, אבל כשהמחבר כותב יש מי שאומר, זה לא בהכרח מכיוון שיש מי שחולק על זה. יש מי שאומר, זה המשנה ברורה מביא איפה זה נמצא? אני לא זוכר כרגע באיזה הלכות הוא מביא את זה. המשנה ברורה אומר את זה, שמעתי את זה גם מרבו שר וייס, כשהבית יוסף מצא דין מסוים רק בספר אחד ולא מצא בספרים אחרים, אפילו שהוא לא מצא מישהו שחולק על זה, אבל הוא כותב יש מי שאומר, כי זה לא, כי זה מופיע רק אצל מישהו אחד.
אבל זה אומר שהוא כן מסכים.
כן, בהחלט, 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 בהחלט הוא מסכים לזה. אבל אני אומר, כיוון שיש הרבה מאחרונים שחולקים על תרומת הדשן הזה, אז לכן רק במצב שהוא ממש ודאי, אז אנחנו מחמירים.
אבל אומרים שזה אז התמאה מדאורייתא? או התמאה...
לפי תרומת הדשן זה חשש לתרומה מדאורייתא, כן. כי אם אתה חושב...
זה ספק דאורייתא, אבל אז...
נכון.
מאז
זה לא ילך עם גדרי גריס וכל הזה. זה לא ילך עם גדרי כתמים. לא צריך את כל זה.
אז היינו מקפיד, אז בעצם היינו נותנים לה את כל החומרות שהוא יראה את זה.
נכון, 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 אמת. טוב, אוקיי. עכשיו אנחנו מגיעים ל3 סעיפים שמתעסקים בקטנה, בתינוקת. לא גזרו בתינוקת שלא הגיע זמנה לראות. דהיינו שהיא פחותה מי"ב, אפילו הביאה 2 שערות, וכן אפילו הייתה יתירה מי"ב, י"ב הכוונה היא גיל 12 ויום אחד, כן? וכן אפילו הייתה יתירה מי"ב, אם בדקוה ולא הביאה 2 שערות, בין שהיא בתולה, בין שהיא בעולה. ואפילו אם ראתה כבר 2 פעמים, אבל לאחר שראתה 3 פעמים, חוששת לכתם. אז קטנה, זאת אומרת ש... לא, אין בה את 2 הקריטריונים האלה. היא צריכה שיהיה לה גם בת 12 שנה ויום אחד, גם שנים וגם סימנים, גם 2 שערות. אז ככה סתם אחת בת 12 ויום אחד, אנחנו אומרים מסתומה שיש לה גם 2 שערות, כן? אבל אם בדקו אותה וראו שאין לה 2 שערות, אז במצב שכזה היא נחשבת אחת שמסולקת דמים. וכמו שראינו בסוף סימן קפ"ט, זוכרים? לגבי קביעת וסתות, אחת כזאת היא נחשבת מסולקת דמים, ולכן חז"ל לא גזרו על כתמים אצל תינוקת. כל הגזרה הזאת לא הייתה אצל תינוקת. רשי, אני, חשוב לי שנראה את הלשון של רשי, לא יודע למי מכם יש, מי שאין לו, אז פשוט תקשיבו. רשי במסכת נידה בדף ה', הבית יוסף מביא אותו, מסביר את זה בצורה הבאה. רשי אומר ככה, הגמרא אומרת, אמר רב יהודה אמר שמואל משום רב חנינא בן אנטיגנוס, כל הנשים כתמן טמא למפרע, ונשים שאמרו חכמים דיין שעתן, כתמן כראייתן. חוץ מתינוקת שלא הגיע הזמן לראות, שאפילו סדינים של המלוכלכים בדם אין חוששים לה. לא חוששים לכתמים שלה. הוא פירש רשי, מלוכלכים בדם, ולא ידעה אם מגופה או לא, כן? היא לא יודעת האם זה בא מגופה או לא, אין חוששים לה. ואפילו אין לה במה לתלות. זה בשוק של טבחים לא עברה. כן? אין לה במה לתלות. היא לא הסתובבה בשוק של טבחים, איפה ששוחטים בהמות או עופות, ואז יכול להיות שדם ניתז עליה. בכל אופן, היא כלמי מר עברה ולא ודעתה. כך אומר רשי. למרות שהיא בכלל לא זוכרת שהיא עברה בשוק של טבחים, היא כלמי מר עברה ולא ודעתה, היא לא שמה לב. דהה בגופה אין לתלות כל עיקר. דקטמים דרבנן הינו, וכי גזו רבנן בהגיע הזמנה, דדם מצוי בה, אבל בהה לא גזו רואים ואין בדמים. כיוון שבקטנה עדיין אין דמים מצויים, לכן לא גזרו. אז אם אלה, אם יש לה ספק, אם יש לה ספק, והיא לא זוכרת שהיא עברה בשוק של טבחים, אני אומר, כנראה היא עברה והיא לא שמה לב. כך אומר רשי. למה חשוב לי לקרוא את הלשון הזאת של רשי? מכיוון שנוצרה מחלוקת גדולה מאוד בין האחרונים, מה קורה לגבי קטם שוודאי לה, ודאי לקטנה הזאת, שבא מגופה. כן? והיום זה שייך, כמו שאמרנו, כן? ברגע שאותה ילדה לובשת בגד תחתון שהוא צמוד לגוף שלה, כן? והיא רואה שם את הקטם, ודאי לה שזה בא מגופה. זה לא בא ממקום אחר. במצב שכזה, האם יש לה תומעת קטם או שאין לה תומעת קטם? אומר החוות דעת שפה היא טמאה. במצב שכזה היא טמאה. בגלל שרשי פה אומר, הרי כל העניין הוא שמצאנו שהסדינים שלה מלוכלכים בדם. ורשי אומר, ולא ידע היא את אם היא גופה או לא. אז אין חוששים לה. ואפילו שהיא לא זוכרת שהיא עברה בשוק של טבחים, אנחנו אומרים, כנראה היא עברה ולאו הדעתה. אבל אם ודאי לה שזה בא מגופה, זה לא ספק. מצב שכזה, הנה חינמי שבאמת היא תהיה טמאה בתומת כתמים. לעומת זאת השח אומר, לא. השח אומר, קטנה שכזאת היא טהורה. לא גזרו כתמים בקטנה בכלל. איך הלשון של רשי? דקטמים דרבננין וכי גזרו רבנן בהגיע הזמנה דדם מצוי בה, אבל בהה לא גזרו רואים ואין בדמים. לא גזרו על כתמים בקטנה בכלל, אפילו אם ודאי לה שזה בא מגופה. אני חשבתי שיכול להיות שהדבר הזה, המחלוקת הזאת היא קשורה למחלוקת שדיברנו עליה בפעם שעברה, לגבי אישה גדולה, שברור לה שהאדם בא מגופה, האם עדיין יש בה את הגדרים של כתמים או שלא. זוכרים שדיברנו על זה? שרוב הפוסקים אומרים שעדיין יש בה את הגדרים של כתמים, וזה הולך עם גריס ודבר מקבל תומה וכו'. לעומת זאת, הסדרי טהרה אמר, לא, ברגע שברור לה שזה בא מגופה, אז התמאה מדאורייתא. התמאה מדאורייתא. כל עניין ההרגשה זה רק איזשהו תנאי, איזושהי אינדיקציה לדעת שזה בא מגופה. אבל אם ברור לה שזה בא מגופה, אז פה אין בכלל למה לדבר. אני אומר, על דרך זה גם אצלנו. אם אתה אומר שגזירת כתמים היא גזירה, היא גזרה. מדאורייתא אישה טמאה אך ורק ברגע שיש הרגשה. כשאין הרגשה, זו גזרה. זו גזרה עם גדר. חכמים קבעו את הגזרה הזאת עם הגדרים האלה וגמרנו. ולא משנה לי, האישה יודעת שזה בא מגופה, לא יודעת שזה בא מגופה, לא הייתה הרגשה, גמרנו, זו גזרה. אז אני יכול להמשיך את זה ולהגיד, הוא עדין גם לגבי קטנה. אותו הדבר. לגבי קטנה, האם יש גזרת כתמים או אין גזרת כתמים? זו גזרה, גזרו אותה אצל גדולה, לא גזרו אותה אצל קטנה. אז מה אכפת לי אם הקטנה יודעת זה בא מגופה או לא יודעת זה בא מגופה? זה לא משנה, לא גזרו. איפה שגזרו גזרו, איפה שלא גזרו לא גזרו. אבל אם אתה אומר שהגזרה היא משהו יותר גמיש, כן? יותר פלקסיבול, יותר... זה משהו שבעצם העניין שלו הוא שכשלא ברור שאדם בא מגופה, אז חכמים החמירו מן הספק, כן? וגזרו על הקטמים. ממילא אם ברור שזה בא מגופה אצל אישה גדולה, אז היא באמת תהיה טמאה מן התורה. אז יכול להיות שהוא עדין גם לגבי קטנה. כל מה שאתה אומר שחכמים לא גזרו בקטנה, זה רק במקום שבו ספק לה אם זה בא מגופה או לא. אבל אם ודאי לה זה בא מגופה, אז פה באמת הרבה יותר חמור. לפי הסדרי טהרה אולי אפילו היא תהיה טמאה מן התורה. במצב שכזה, אם ודאי לזה בא מגופה. אני אומר, אפילו לפי מי שחולק על הסדרי טהרה, הרב אוזנר, שאומר, לא דאורייתא, דרבנן, אבל אפילו טמאה בכלשהו, כי ודאי לזה בא מגופה, כן? יכול להיות שפה באמת הוא יגיד שבקטנה היא תהיה טמאה.
מדברים ש...
לא, אפילו פחות.
אפילו פחות.
סליחה, לא, לא, לא. פה אנחנו מדברים על יותר מגריס. בקטנה אנחנו מדברים על יותר מגריס. לפי שיטתו של הסדרי טהרה, לא יצר גריס. גם לפי הרב אוזנר אני חושב לא יצר גריס. אם אתה אומר שיש בגזירת כתמים, וודאי לה שזה בא מגופה, אז אפילו בכל שהוא.
איך זה? כי אומרים שהגריס, כל העניין של גריס זה גם כן תלוי בכינים וזה?
כן, זה עוד מעט נגיע. זה עוד מעט נגיע.
כן, אז למה לא מסתרפים, או למה לא מכניסים את העניין של ה...
שמה?
כי אפילו אם זה צמוד, למה לא אומרים שאם הבגד צמוד לגוף, למה לא אומרים עדיין שיש קינים וזה...
מה, שאולי זה בא ממאכולת?
כן.
אם זה היה צמוד לגוף, איך הגיע מאכולת? אומר, אולי הגיע מאכולת על הבגד. אולי הגיע מאכולת על הבגד. נו, אולי, אולי. אולי, ואם זה מהחלק הפנימי?
תלוי, בעצם יש, למרות שאנחנו לא כל כך מכירים את הסוג הזה
של הכינים.
כן, יודעים שיש דברים שכן יכולים להיכנס.
כן, בדרך כלל גם חזן ולאומי שסתם אותו מקום, בדרך כלל אין בו כינים. פה אתה מדבר על משהו צמוד לאותו מקום, קצת קשה להגיד את זה. אבל טוב, נמצא איזושהי מציאות אחרת שבה זה ברור לה שזה בא מגופה. מצב שכזה. אז אם אתה אומר שזו גזרה וזהו, גמרנו, כמו שזה, איפה שגזרו גזרו, איפה שלא גזרו לא גזרו. אם אתה אומר שזה משהו שיותר גמיש, תלוי, זו רק עניין של מין החמרה בספקות, אז בקטנה תלוי, אם ודאי לה, אז פה זה כבר, פה כבר באמת היא תהיה טמאה בכל מקרה. ייתכן שזאת המחלוקת ביניהם. עכשיו, לגבי קטנה נשואה, היום ברוך השם זה לא שייך, אבל היו הרבה מאוד סיפורים כאלה בתימן, זה היה מאוד מאוד נפוץ. קטנה שהיא נשואה. מה לגביה? המהרש"ל כותב שהיא כן צריכה לחשוש לכתמים. למרות שבקטנה לא גזרו על כתמים, קטנה נשואה כן צריכה לחשוש לכתמים. ומה הטענה שלו? טענה שלו זה קל וחומר מדן בתולים. דן בתולים הרי מטמא גם בקטנה, בביאת מצווה. נכון? דן בתולים מטמא בקטנה. באמת דן בתולים זה פצע. זה לא דם מידה. אבל באו חכמים ואמרו, אנחנו מחמירים שכל אישה שניסית, אפילו שהיא קטנה, אם היא רואה דם בתולים, היא תהיה טמאה. היא תהיה טמאה. אז בא המהרש"ל ואומר, אם אפילו דם בתולים, כן? אם אפילו דם בתולים מטמא קטנה, קל וחומר, שקטם שלה יטמא אותה. הרי דם בתולים זה הרי זה סתם דם פצע, ובכל אופן אתה מטמא אותה, נכון? אז קטם שמאוד מאוד ייתכן שזה בא מגופה, לא כל שכן שיטמא אותה.
אבל אי אפשר להגיד שזה בשעת תשמיש, ויכול להיות שהיא הרגישה ולא שמה לב או משהו, כאילו שבעצם בצד של ה... שאולי הביאה מכסה את ההרגשה, ובגלל זה אנחנו דואגים שאולי זה מה שאין כן בקטע.
אולי.
יודעים שהיא לא...
אולי, אבל הנקודה היא שזה הרי ברור שברגע שנקרא קרום הבתולים, יש שם פציעה. וזה ברור שהפציעה הזאת מביאה לדם.
נכון, אבל יכול להיות שגם כן זה בא מהמקור.
אולי, יכול להיות. בסדר, אז אוקיי. אז אתה אומר, אפילו על הצד הקטן הזה, על האחוז הקטן הזה, החמירו ותימו אותה. קל וחומר שאם זה קטם, אנחנו נחמיר.
לא, אבל אני אומר שאז בקטם אין סד דורייתא בזה. כי יודעים שלא יגישו.
אתה אומר, בגלל שאין את הדין מהרגש אבל עבד העתה. נו, זו טענה, יכול להיות. יכול להיות. על כל פנים, ככה מהרש"ל טען, ולכן הוא אמר שקטנה נשואה, יש לה תומת כתמים. כך הוא מביא. הבח לעומת זאת אומר, זה לא, הוא מודה במקצת למהרש"ל. הבח אומר, יש בקטנה נשואה כתמים, אבל אך ורק כמו המקרה של דם בתולים. זאת אומרת, דם בתולים היא רואה על בשרה. היא רואה על הגוף שלה. כן? אצלנו מה שכתוב בגמרא, שלא גזרו כתמים בקטנה, זה כמו שראינו קודם, זה אפילו היו הסדינים של המלוכלכים בדם, זה על הבגד. על הבגד היא לא צריכה להחמיר, אבל אם באמת היא רואה על בשרה, היא צריכה להחמיר. כך אומר הבך. והשך אומר, לא, לא גזרו בה בכלל. לא גזרו אפילו בקטנה נשואה, אין לזה בכלל. הוא אומר, אין שום קשר בין דם בתולים לבין הסיפור הזה. דם בתולים, הראש אומר, הסיבה שאנחנו מחמירים ומתמים אפילו בקטנה, זה בגלל זה בגלל שכמו שהראש אומר, ביאת מצווה לכל היא מסורה, כן? כולם, כל מי שמתחתן יש ביאת מצווה, ובכל ביאת מצווה יש דם, ואם אנחנו נבוא ונתחיל לעשות חילוקים ונגיד שרק גדולה כן וקטנה לא, אז יהיו כאלה שלא יהיו מספיק בקיאים בחילוק, מתי זה נקרא גדולה, מתי זה נקרא קטנה, יבואו להתיר. ולכן בא הראש ואמר, ישרו קו, כן? לכולם יש את אותו סטטוס, כולם טמאים בדם בתולים. זה לגבי דם בתולים, קטמים זה סיפור אחר לגמרי. שם אין שום עניין ואין שום סיבה להחמיר. מי אמר? שאל כותב שהמנהג הוא, המרשל כותב, ועידנה כל אישה שיש לבעל חושש של הקטמה אפילו היא קטנה, שאפילו דם בתולים עונים שבעה נקיים, ואין להקל מן המנהג. אומר השף, זה דבר ידוע, דבר ידוע, כלל מאוד ידוע, מפורסם, שבדבר שאינו מצוי, אין מנהג. אין מנהג. מה שייך להגיד אין להקל מן המנהג? מה? נוהגים שמה? נוהגים שקטנה נשואה שיש לה קטם, היא טמאה? איפה? כמה פעמים כבר יצא כזה מדבר? קטנה נשואה שיש לה קטן. לא מצוי. אז על דבר כזה אומר השח, אין מה לדבר על מנהג, ולכן השח באמת טוען שלא מחמירים בזה בכלל. בסדר? אז זה לגבי עצם גזירת קטמים. עכשיו, בא השולחן ערוך ואומר, שאפילו אם היא ראתה כבר שתי פעמים, עדיין אני אומר שהיא מסולקת דמים. זה רק מקרה. אבל אחר שראתה שלוש פעמים, חוששת לקטן. אחרי שהיא ראתה שלוש פעמים, אז היא כבר צריכה לחשוש לקטמים, היא נחשבת מוחזקת בדמים. איזה שלוש פעמים? איזה שלוש פעמים? האם זה צריך להיות שלוש פעמים בווסת, בווסת קבוע או שלא? מה אתם אומרים? איזה שלוש פעמים?
לא.
לאו דווקא, נכון? כתוב ראתה שלוש פעמים, וזהו, היא חוששת לקטם. עכשיו תראו בסעיף ג' זה עוד יותר מפורש. סעיף ג' כתוב, היית שופעת כמה ימים. או שהייתה מדלפת טיף אחר טיף בלא הפסק, אינו אלא קריה אחת עד שתפסוק. אבל אם פסקה מעט וחזרה וראתה שלוש פעמים, אפילו ביום אחד, הרי זו מוחזקת בדמים וכתמת טמא. ויש מי שאומר שאין כתמת טמא, אלא אם כן ראתה דם שלושה וסתות, ויש להחמיר כסברה הראשונה. זאת אומרת, אז כדי שאנחנו נגדיר את זה כשלוש פעמים, כשלוש ראיות, צריך שתהיה הפסקה בין הראיות, כן? צריך שתהיה הפסקה בין הראיות. אז איך יש הפסקה? אז אומר המחבר, הייתה שופעת כמה ימים, או שהייתה מדלפת טיף אחר טיף, שופעת הכוונה היא מלשון שפע, כן? פלוינג, זה יוצא בשפע. ומדלפת, הכוונה היא טיף אחר טיף, זה ככה כל פעם מטפטף. אז אם זה בלי הפסקה, אינו אלא כראייה אחת. אז זה נחשב רק ראייה אחת. עד שתפסוק. אבל אם פסקה מעט וחזרה וראתה שלוש פעמים, אפילו ביום אחד, הרי זו מוחזקת בדמים וכתמה טמא. כן? אם היא ראתה טיף אחר טיף, כן? זה מטפטף, ואז הייתה הפסקה של חצי שעה, ואז עוד פעם היא מטפטפת, ואז עוד פעם סקה של חצי שעה, ועוד פעם מטפטפת. זה נקרא שלוש ראיות. שלוש ראיות ביום אחד, היא נחשבת כבר מוחזקת בדמים, וכתמה טמא.
אז היא לא בגדר מסולקת
דמים. מה? בדיוק. אז היא לא בגדר מסולקת דמים. זה הדעה הראשונה, זה רשי, הרש בעטור ועוד פוסקים. ויש מי שאומר, זאת שיטת הרמב״ם, שאין כתמה טמא, אלא אם כן ראתה דם שלושה וסתות. עכשיו, מה הכוונה אם ראתה דם שלושה וסתות? יכול להיות שהכוונה היא וסת קבוע. נכון? אולי זה שלוש וסתות, אבל אני לא בטוח. יכול להיות שדם שלוש וסתות הכוונה היא לא באותו יום. לא באותו יום, אלא בזמנים נפרדים ששייך לעשות מהם וסת. אבל זה לא בהכרח צריך להיות באותו תאריך. בסדר? עכשיו, מה שברור, לפי השיטה הראשונה, כן, שגם המחבר הרי ככה פוסק, סתם ויש הלכה כסתם, גם הרמ"א אומר, ויש להחמיר כסברה הראשונה, אז לפי השיטה הראשונה זה ברור שכדי שאני אגדיר אותה כמוחזקת בדמים, אני לא צריך שהיא תראה בתאריך של וסת קבוע. אלא מספיק שהיא ראתה אפילו שלוש פעמים ביום אחד, כדי שהיא תחשב מוחזקת בדם. עכשיו, אם אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על זה כבר, על השאלה הזאת בסוף סימן קופי ת' לגבי קביעת וסתות. האם קטנה שרואה דם שלוש פעמים קובעת וסת או לא קובעת וסת? אז ככה באופן עקרוני, קטנה מסולקת דמים. אפילו היא לא חוששת לזה בתור וסת שאינו קבוע. אבל מה אתם רואה שלוש פעמים? פה, אומר המחבר, זה הפשטות של דברי המחבר, והשח גם כן ככה פוסק להלכה, מתי אני אומר שהיא מוחזקת בדמים וקובעת וסתות? רק אם היא תראה שלוש פעמים בווסת קבוע. בסדר? א' בחודש. אבל אם היא תראה שלוש פעמים לא בצורה קבועה, היא לא נחשבת מוחזקת בדמים. התז לעומת זאת אומר לא. הכוונה היא שברגע שהיא ראתה שלוש פעמים, אפילו לא בווסת קבוע, אז היא מוחזקת בדמים. היא מוחזקת בדמים, ולכן היא צריכה מכאן ואילך לחשוש. היא קובעת וסתות. לכאורה התז צודק. התז צודק, הרי זה מה שכתוב כאן. נכון? לגבי כתמים כתוב שאפילו שלוש פעמים ביום אחד, זה כבר מספיק כדי להגדיר אותה מוחזקת בדמים. איך יסביר את זה השח? למה באמת שם אני אומר שצריך שלוש פעמים בפסט קבוע ופה לא? אז חשבתי שאולי החילוק הוא כזה. פה אנחנו מדברים על להגדיר אותה כמוחזקת בדמים לעניין זה שבפעם הבאה שהיא תראה היא תחשוש לראייה הזאת שזה דם נידה. נכון? או גזרו על קטם כזה, קיצור. גזרו על קטם כזה שהיא טמאה. אנחנו מדברים על ראייה חד פעמית שהיא תראה בפעם הבאה, והשאלה היא האם גזרו עליה או לא גזרו עליה. בסוף סימן קופי ת' אנחנו מדברים על חשש לבסתות, על קביעות וסתות. אז פה אני יכול להגיד כזה דבר. לעניין שיגזרו על ראייה חד פעמית שלה, תומת קטם, מספיק שהיא תהיה מוחזקת בדמים. לא צריך שהיא תקבע וסתות. כל מה שאני רק צריך זה להכניס אותה לכלל הגזרה של כתמים. אבל בסימן קוף פייטט, כדי שאני אכניס אותה לתוך קביעות וסתות, להגיד שהקטנה הזאת כבר מסוגלת לקבוע וסתות, הרי כל העניין שמה, זה רק מצד זה שהיא קובעת וסתות. גם וסת שאינו קבוע. למה היא צריכה לחשוש לראייה הבאה? כי אולי היא הולכת לקבוע וסת, נכון? אז לא מספיק לי שהיא תהיה מוחזקת בדמים. זה לא מספיק לי. אני צריך שהיא תהיה גם אחת שמוחזקת בקביעת וסתות. אתה רואה שלוש פעמים, הנה היא קבעה וסת. ברגע שאתה רואה שהיא קבעה וסת, טוב, אז מכאן כבר יש מה לחשוש. אולי היא תמשיך ותקבע וסתות הלאה. אבל כל עוד היא לא ראתה שלוש פעמים בפסת קבוע, מאיפה אתה יודע שהיא הולכת לקבוע וסתות? מבינים?
אז פה אנחנו לא אומרים שהיא סריחה, אז...
מה?
אז פה, עם הקטם, היא לא סריחה...
היא לא צריכה לקבוע וסת.
והיא לא סריחה לעשות איזה מין חשבון, מתי...
נכון, אמת. כאן, בדיוק, כאן אנחנו לא מדברים בכלל על וסתות. כאן אנחנו מדברים על... איך אנחנו מחשיבים את הראייה שלה, ראייה בלי הרגשה, אם גוזרים עליה תומת כתמים או לא גוזרים עליה תומת כתמים. לזה, לכולם מספיק שהיא תהיה מוחזקת בדמים, זה הכל. שלוש פעמים היא ראתה דם, סימן ששייך אצל הדם, סימן שחכמים גזרו עליה תומת כתמים. אבל בסימן קוף פייטט זה לא הנושא. בסימן קוף פייטט זה לא רק שאני אומר שהיא מוחזקת בדם, אלא אני אומר, הילדה הזאת מסוגלת לקבוע וסתות. ולכן אני חושש בראייה שלה, כן? ליום החודש הבא, או להפלגה הבאה, שמה היא תקבע וסת. פה לא מספיק לי שיש לה דם. לא מספיק לי שהיא מוחזקת בדמים. פה אני צריך גם לראות שהיא אחת כזאת שיכולה לקבוע וסתות.
אבל מי שראה דם נקבע וסתות.
לא בהכרח. זה הנקודה, לא בהכרח. זה שהאישה הזאת, לדוגמה, אישה מעוברת, כן? אישה מעוברת אחרי שלושה חודשים. אז היא רואה דם, נכון? והיא לא קובעת וסת. אפילו אם היא תראה בתאריך של הווסת הקבוע שלה, היא לא תחשוש לזה כאל וסת קבוע, זה וסת שאינו קבוע. למה?
היא מסורקת דמים.
בסדר גמור. הקטנה הזאת עדיין לא הוכח לי לגמרי שהיא כמו גדולה. זה העניין. גם אם שלוש פעמים היא ראתה דם, זה מראה שהיא אחת כזאת ששייך בה ראיית דמים. אבל האם זה כזה קבוע עד כדי שהיא יכולה גם לקבוע וסתות, זה לא בהכרח. הטז באמת לא חילק. הטז באמת לא חילק, הוא אומר כמוך. ברגע שהיא מוחזקת בדמים, אז גמרנו. אז אם אלה יש עליה כתמים, אם אלה היא קובעת וסתות, אם אלה הכל. השח, ככה מדייק בשולחן ארוך, לא, זה שתי דרגות. בסדר?
שאלה, אם נוכל לחזור רגע רק להלכה, איפה שמחבר אומר שבין שהיא בעולה, נכון?
כן. אז, בין שהיא בתולה, בין שהיא בעולה, נכון.
כן.
נכון?
אז אפשר לקחת מזה משהו כדי להבין אולי השיטה שלו בקשר לדם בתולים?
בקשר... לא, אז תראה, זה ברור, כן. זה ברור שמהשולחן ארוך רואים שגם אם היא נשואה.
אוקיי.
אז היא לא זה. ודאי, המהרש"ל מדבר על המנהג.
אז
העידנא כולם איזה? כן, כן, כן.
אז לפי המחבר זה לא...
נכון, לפי המחבר, משהו
משהו. אי אפשר, אין דרך לקרוא.
נכון, אמת, אמת. בסדר? אוקיי. עכשיו, יש פה מחלוקת בין השח לבין התז, איך לפרש את הרישה של סעיף ג' הייתה שופעת כמה ימים, או שהייתה מדלפת טיף אחר טיף בלא פסק, אינו אלא קריאה אחת עד שתפסוק. על מה הולך, על מה הולך בלא הפסק? על מה זה הולך? רק על מדלפת או גם על שופעת? זה בעצם תלוי בגמרא. התז אומר שזה הולך על שניהם. זאת אומרת, הייתה שופעת, או שהייתה מדלפת, טיף אחר טיף, זה נקרא ראייה אחת, כן? עד שהיא תפסיק. השח לעומת זאת אומר, בשם הבך, שזה לא נכון. כל העניין של ההפסק זה רק הולך על מדלפת טיף אחר טיף. אבל לגבי שופעת, לגבי שופעת, גם אם היא לא מפסקת, אני דן את זה קריאות נפרדות. מה הסברה בזה? תראו מה שהשח אומר בסעיף קטן ד'. אבל אם פסקה וכולי, לוקאי אלא המזלפת. אבל בשופעת, אפילו פסקה מעט, וחזרה וראתה והפסיקה כך. סליחה, הפוך, הפוך מאיך שאמרתי. הפוך. במזלפת, אם היא מפסיקה מעט, ואחרי זה היא חוזרת ורואה, זה נקרא שלוש ראיות. שלוש ראיות נפרדות. בשופעת, אומר השח, אפילו אם יהיה לה הפסקה קטנה, ואז היא תחזור עוד פעם ותראה בשפע, זה עדיין יחשב כראייה אחת. התז אומר לא. כל פעם שיש הפסקה בין בשופעת בין במזלפת, זה נקרא ראיות נפרדות. השח אומר שלא. למה? הוא מסביר ככה. אבל בשופעת אפילו פסקה מעט וחזרה וראתה והפסיקה כך הרבה פעמים, כיוון שהיא שופעת אינה אלא ראייה אחת. דאי אפשר לאישה שתהיה שופעת כמעיין כמה ימים ותחיל. וצריך עיון, כך הוא מביא בשם הבך. לא שייך, זה בעצם רש"י אומר את זה על הגמרא. לא שייך שאישה תראה בשפע למשך כמה ימים ותישאר בחיים. היא מאבדת המון דם, המון המון דם, וזה בשפע. אוקיי? אז לכן... על כל רכה, שמה שכתוב לגבי שופעת, הכוונה היא שיש הפסקות מדי פעם. ועם כל זה אנחנו מגדירים את זה כראייה אחת. אז מתי שופעת תחשב כראיות נפרדות? אם זה לא הפסקה מועטת, אלא אם זה הפסקה משמעותית, יום, יומיים, שלושה, בין שפע לשפע, אז אני דן את זה כשלוש ראיות נפרדות. בסדר? ואתה זה אומר לא כך. אוקיי, הלאה. תינוקת שלא הגיע זמנה לראות, כן. תינוקת שלא הגיע זמנה לראות וראתה שלוש פעמים ופסקה מלראות שיעור שלוש עונות שהם 90 יום, חוזרת לקדמותה וכתמה טהור עד שתחזור ותראה שלוש פעמים. פה זה ממש כמו בסימן קוף פייטט, אפילו שהיא ראתה שלוש פעמים וכבר הפכנו אותה להיות מוחזקת בדמים ויש בה גזרת כתמים. אם במשך 90 יום, שלוש עונות בינוניות, היא לא ראתה, אז היא חוזרת לדמותה והכתם של הטהור, עד שתחזור ותראה שלוש פעמים. אומר השח, בדיוק כמו בסימן קוף פייטט, גם אם היא ראתה פעם אחת, בווסת הקבוע שהיה לה. זאת אומרת, תארו לעצמכם שהיא ראתה שלוש, ארבע, חמש פעמים בקטנותה, בתאריך קבוע, כל פעם ב-A בחודש. ואז עברו 90 יום והיא לא ראתה, ופתאום היא רואה ראייה ב-A בחודש. אז האם אני אגיד שכיוון זה בחודש, זה היה הווסת שהייתה רגילה אליו, לכן היא חוזרת בחזרה להיות מוחזקת בדמים? שם ראינו שלא. לא, היא חזרה לסטטוס הראשון שלה, היא מסולקת מדמים. כן? והוא הדין גם לגבי הדין שלנו. בדיוק אותו הדבר. בסדר? היא נחשבת מסולקת דמים לגמרי, לחלוטין. טוב, יש לנו עוד דקה וחצי, אנחנו נתחיל את, נתחיל את הסוגיה של שיעור קטם, הגודל של הקטם, זו סוגיה מאוד מעניינת. לא גזרו על הקטם, אלא אם כן יש בו כגריס ועוד. ושיעור הגריס הוא כתשעה עדשים, שלוש על שלוש, כן? שלוש, שלוש, שלוש. ושיעור עדשה כארבע שערות. ארבע שערות, שהוא למדבב שערות, 36 שערות, כמו שהן קבועות בגופו של אדם. וכל זמן שאין בו כזה השיעור, אנו תולים לומר דם קינאו, אף על פי שלא הרגה קינה. אבל מי שיש בו כזה השיעור, אם יש בו יותר גריס, אין תולים בקינה, בין אם הוא מרובע או אם הוא ארוך. ואם נזדמן לגריס יותר גדול מזה, השיעור משערים בו. אם היא מוצאת איזשהו גריס, גריס זה, זה, זה גריס של פול, פול זה, זה סוג של צמח, כן? קטניה, בין. אז אם היא מוצאת משהו יותר גדול, אנחנו הולכים בזה לכולה, גריס של כתמים להקל, אז מוצאת משהו יותר גדול, נהדר. אם לא, זה הגודל. אני רק רוצה ככה לסגור את השיעור בשאלה של החתם סופר. מה זה באמת הגודל של גריס? מה זה הגודל של גריס? אז יש כמה דעות כאן לפי זמנם של אותם אחרונים, לפי מה לשער את זה. בתשובת מעיל צדקה הוא אמר שהשיעור של גריס זה בעצם השיעור המקובל היום, אני חושב. זה, יש לכם פה בסוף ספר דרכי טהרה, הנה, מביאים את השיעור של הגריס. אתם רואים? זה הגודל של גריס. אוקיי? הגודל הזה. זה 19 מילימטר. 19 מילימטר זה הגודל של גריס. הרב אוזנר אומר, זה בערך כמו ציפורן של האגודל. משהו דומה, קצת יותר גדול. מה? מהסימון? זה הסימון. אני חושב שזה כמעט... כן. בכל אופן, זה די גדול. זה די גדול. יש, הרב אוזנר מביא שיש כאלה שהחמירו אפילו ב-5 מילימטר, 6 מילימטר, אבל אף אחד לא פוסק ככה, אני חושב. אני לא ראיתי מי שפוסק ככה. בכל אופן, השאלה הגדולה היא, הרי אין לנו היום, אין לנו היום קינים בגודל הזה. אין לנו, אז מה אתה תולה במאכולת? והרי מדובר אפילו שהיא לא הרגה קינה ואין קינים באותו מקום. יש מי שאומר, באמת פה מביאים מהחונים, שדווקא אם יש קינים באותו מקום, אבל פשוט לא פוסקים ככה. לא פוסקים ככה. אז מה העניין בזה? ופה יש יסוד מאוד חשוב שהחתם סופר אומר. החתם סופר אומר, כל הגזרה של כתמים היא בעצם חומרה. הזכרנו את זה פעם שעברה, נכון? כל הגזרה של כתמים היא חומרה. בעצם זה חומרה שבאה בעקבות טהרות. בטהרות הרי זה התמאה מדאורייתא אפילו בלי הרגשה. רק בא, לא רצו לעשות חוכא ואטלולא, שיגידו שהאישה הזאת טמאה לדיני טהרות והיא מותרת לבעלה. לא שייך, לכן באו ואסרו אותה גם על בעלה. היום בעוונותינו אין לנו טומאה וטהרה, אז בעצם כל הגזרה הזאת בכלל לא שייכת. רק מה? כל דבר שבמניין, אתה רשאי להתירו. אז נשארה הגזרה כמו שהיא. אז העבודה לא הוסיפה לה, אז אנחנו משאירים את זה כמו שזה. אז דיינו בזה שהגזרה בכלל נשארה. לא צריך להוסיף על זה. מתחילים? כן. אנחנו עכשיו מסיימים. בסדר? ברור? אז לכן אנחנו משאירים את זה בגודל של הגזרה.